3, תחלק דם דפים כבר הרבים הזה. אנחנו קצת נדבר על הסדר, ארבעה תקופות, פשוט כבוד הרב, רב המקום, רב האישור, הכולל, כמובן מאחלים שהמקום ירחב, יתרחב לכל כתות. בואו נתחיל, מאיפה נתחיל באמת בארבעה תקופות. אני אסביר בקצרה רגע מה שאנחנו עושים. אני תמיד מסביר לפני כל הסוגיה פה, ליל הסדר זה כפשוטו, אני לא דברים פשוטים, אני לא רואה פה גם כסודות התורה, ליל הסדר צריך סדר, זה הפשט הכי פשוט, סדר, צריך סדר, הרבה פרטי הלכות, ואנחנו, קדושה וטהרה, מקיימים את כל המצוות כהלכתן, זה בנוי כידוע, מקדש ורוחץ, 15 סימנים, ובעצם זה בנוי על 4 כוסות. והיום השאלה המפורסמת, מי כתב את ההגדה? הכל כתוב במשנה בראשון בפרק עשירי ורבי פסחים. ובמשנה הראשונה כבר כתוב, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. אני אסביר כמה דברים לפני הכל. אנחנו יודעים, ולא דיברת, כתבתי פה סוגי יותר על החיים, אבל בואו נראה את ה... הנה. הגמרא אומרת, ומה שואלת בפסחים, למה שותים ארבע כוסות? הרי זה זוגות. יש כידוע, לא שותים זוגות. יש שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, ליל שימורים, ליל שמור מזיקים, אין מזיקים בליל הסדר מזיקים. תירוץ שני, שכל שברכה לא מצטרפת. תירוץ שלישי, זה לא ארבע כוסות, אלא הגמרא אומרת, כל חד וחד מצווה באב בנפשה. כלומר, מצווה באפי נפשה, זאת אומרת, זה לא ארבע כוסות, זה ארבע מצוות. ואני בכוונה, בואו נתחיל רגע, תהפכו את הדף שנייה, ככה אני מתחיל תמיד, מה שגם רבי בני אומר, וזה פשוט, תסתכלו ברמב״ם, יש כידוע מצוות עשה לספר בזיית מצרים, אבל יש עוד מצווה, בכל דור ובדור חייב אדם עצמו כאילו בעצמו יצא מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, ועל דבר זה צוותה הקדוש ברוך הוא בתורה קראת את המצרים כאילו אתה לא את האמת, צריך חירות ונפדית. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לשלוש במסר דרך חירות, וכל אחד ואחד אנשים לנשים חייבים בארבע כוסות. אין פוחדים מהם, אפילו אם יש צדקה. מה אומר הרמב״ם? לפי הרמב״ם, חלק במצוות סיפור יציאת מצרים חייב אדם להראות עצמו כאילו יצא מצרים, כלומר להראות בן חורין. זה חלק ממצווה דאורייתא, ככה ולבלה כותב גם שם בדבר פשוט, רואים את זה בפנים, שהדאורייתא זה להראות עצמו כאילו יצא מצרים. וזה אמרה, הוא מביא שתי פסוקים, דברת כי עבד אתה היית עבד ונפדית. לפיכך יש מצווה להסב לשתות ארבע כוסות, כלומר דין ארבע כוסות והסבה זה דאורייתא, כלומר השורש דאורייתא, ברור שהשורש הוא דאורייתא. איך עשו, עושים את זה? באו חזר ותקנו לנו ארבע כוסות והסבה, ברור? אבל יוצא שזה ביטוי של המצווה. עכשיו נקודה הראשונה הכי יסודית, לכן התחלתי איתה, וזה הנקודה, אני פעם קראתי איזה מאמר מדוישי עם השטויות שלהם, כמובן כידוע כל השטויות שלהם, הכל, שום דבר אצל היהדות לא אותנטי, הכל לקחו מהגויים. אז הם מצאו בספרי הרומאים, שהרומאים בסודות שלהם באותה תקופה הם היו שותים ארבע כוסות והיו אז מוסים מסיבה. אז כמובן היהודים לקחו מהגויים וכל השטויות שלהם. אבל מה אני אומר באמת? וזה בדיוק הנקודה, וזה כולל הסדר, שגם כן התרגלנו בגן, משטויות של הגן, עבדים היינו אתה בני חורין, זה הכפירה הכי גדולה, הכפירה הכי גדולה, עבדים היינו אתה בני חורין מעצמו. ופעם אמרתי רבושר, זה דבר פשוט, אבל לא צריך להגיד אפילו את רבושר, זה דבר הכי פשוט בעולם. מישהו יספר סיפור יציאת מצרים, רק בלי להזכיר את הקדוש ברוך הוא. פוליטיקה, היה במצרים, היה מלך כזה, בא משה רבנו הפוליטיקאי ויצאו לחירות, לא כן מצוות סיפור יציאת מצרים, זה הכל אוויר. כל יציאת מצרים זה עבדים, היינו את פרעה מצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם לחירות עולם, ברור. וזה בדיוק הנקודה. חז"ל תקנו לנו בארבע כוסות וגם בהסבה, לא שלא נדבר בעיקר, נדבר על ארבע כוסות, לא על הסבה עכשיו, אבל אותו דבר. מתי תקנו ארבע כוסות? זה מה שכמה אומרת. ארבע כוסות חז"ל תקנו, זה לא ארבע כוסות, זה לא פורים, לשתות יין, העיקר לשמוח.
אלא כל חדה וחדה מצווה באפי נפשה. כלומר, כל המצווה של הסדר, הנקודה שלה, אתה יוצא מעדות מצרים, יוצא בן חורין. מה זה בן חורין? לעבודתו יתברך. ולכן הארבע כוסות של יין זה על המצוות, אתה עושה את כל המצוות בשמחה. ולכן הליל הסדר, וגם לכן זה אשכנזים, שכידוע אפילו תמיד אומרים את זה על חנוכה, אבל לא יודעים שזה גם כמובן פסח, שבעצם אנחנו אשכנזים נוהגים כמו הריב והרמב״ם, והספרדים נוהגים כמו הראש, הכל מתהפך. אנחנו מברכים על כל כוס וכוס בורא פרי הגפן, כמו שומע ריף. למה? כל חד וחד מצווה באפי נפשה. כל אחד מה בכוסות זה מצווה באפי נפשה. וכשאני מסדר את ליל הסדר, אם רוצים לראות סכמטי את ליל הסדר, ככה זה עובד. כוס ראשונה קידוש, כוס שנייה הלל, כוס שלישית ברכת המזון, כוס רביעית הלל. נעזור רגע את הכוס החמישית של הראשונים, אבל יש גם מי שיודע כידוע, מי שסובר כוס חמישית, הרמב״ם ועוד הראשונים, אז כוס חמישית הלל הגדול. כן, כל חד וחד, כל כוס וכוס מצווה באפי נפשה. ברור? וככה אתה מסדר את ההגדה. אם אתה רוצה את סדר ההגדה, אתה רוצה לראות איך המבנה, זה מאוד פשוט. קידוש, הכנה למגיד, אורחת כרפס יחד, שזה הכנה למגיד, עושים לשנו, משנים בכרפס ורחץ, יחץ, חותכים את המצה, לחם עוני, שונה דברים הרבה, ומגיד. וכידוע, זה תמיד יצר הספרדים צריכים לדעת יותר, גם אשכנזים כמובן, אבל שמין זיגת כוס שני, לפי דעת רבנו הרמב"ן, מין זיגת כוס שני, אסור לדבר. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל. לכן אומר השולחן ערוך, שאם פסח יוצא במוצ"ש, ואדם שכח לעשות הבדלה, עד שהוא לא גמר, אם הוא מזג כוס שני, עד גאל ישראל הוא לא יכול לעשות, רק עד הוא עושה את הבדלה, כי זה הכל מתחיל. מזיגת כוס שני, זה הכוס של האגדה. ואני אגיד לך סיים סיפור, זה בנפש הרב המסרבי שבן מספר, שפעם אחת באו לאבא שלו בשאלה על הרמוי שלי, בשאלה כזאת, שהם סיפרו את האגדה, מזגו כוס שני, יש מחלוקת, נעזוב את זה עכשיו, בהלחמניה או במה נשתנה, בדרך כלל לפי הרמב"ם זה לפני הלחמניה, לפי רוב השכונות וכך בדרך כלל רוב המנהגים לפני מה נשתנה, הורים על החמניה ואחרי זה מוזגים כוס שני. ומזג כוס שני לפני אשר גאלנו, פק, נשפך היין. הוא בא לרבי של לשאול האם הוא יכול למזוג או הוא צריך לספר את כל הגדה מחדש, ורבי של החמיר עליו כמובן, אמר לו תמזוג כוס שני ותגיד את כל... הוא דילג, אמר, הדיין הוא ויתר לו, כי בהסברם זה לא כתוב. כלומר, אמר לו את כל סדר אגדה, מתחילים לצלם בשבח וכו'. ברור? כי כל שנייה זה אגדה. ברור? כל שלישית ברכת המזון כמובן, וכל רביעית בלי גנס הלל וכו'. בסדר? ככה סדר, וככה גם המבנה של האגדה, כמו שאמרתי. יש לך בעצם, האגדה מובנית שלושה חלקים. לפני הסעודה, מגיד, הסעודה עצמה, מוציא מצה מאור קור בחצה, מוציא מצה מאור קור שולחן עורך צפון ברך, שזה הכל הסעודה עצמה, וכמובן אחר כך הלל נרצה. ברור, זה הסדר, וככה כוסות. קידוש, אגדה, סעודה, ובסוף כוס של יין ברכת המזון, וכוס רביעית על ההלל בסוף. ברור? וגם אם מי שרוצה לראות את האגדה המסודרת, אנחנו קוראים לזה עבר הווה עתיד. אנחנו עם ישראל יצאנו לחירות עולם ביד מצרים, עבר הווה עתיד. עבר סיפור יציאת מצרים אשר גלנו גם פתרנו, הסעודה ההווה, אנחנו עכשיו מקיים מצוותיו יתברך, ולולנו שפוך חמתך, זה הכל העתיד לבוא לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ברור, ככה זה עובד, עבר הווה עתיד, שזה כל סיפור יציאת מצרים שהתחלנו, ממשיכים הלאה וכו'. נעדו לכם את הכושי אליהו את כל הסוגיה. בסדר, ברור, ככה ארבע כוסות בנויות, ככה זה ברור. וברור, והנקודה החשובה היא, אני מדגיש עוד פעם, להבין שארבע כוסות זה ארבע מצוות. ברור, הכוסות לכתחילה, ותכף נראה את זה, הכוסות תקנו אותם על המצוות. אותו דבר דרך אגב בהסבה, עיקר ההסבה זה במצוות, במצה, בקיום המצווה, כן? בעצם זה כשבא למד אותנו, מה שהסברתי, עבדים היינו ויצאנו השם מתוכנו שם לחירות עולם. ברור, זה נקרא לחירות עולם. בסדר? טוב. עכשיו כמה יותר פרטים על על ארבע כוסות. וזה הסוגיה, קודם כל אני אתחיל כמה דברים בעל פה קודם, אחרי זה קצת על הכוס החמישי בקצרה. במשנה כתוב, המשנה הראשונה שכולם מכירים אותה, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. וגם במשניות, מי שלא יפחת כל המשניות בעל פה, כוס ראשון זה הקידוש, מזלו כוס שני וכו', וכוס שלישי אומר ברכת המזון, וכוס רביעי אומר לה והלל ברכת השיר. במשניות אין דבר כזה שנקרא כוס חמישית, אין. בגמרא, בגרסה של כל הגאונים, היה כתוב כוס חמישית, אומר על הגדול, רבי טרפון אומר, דברי רבי טרפון, ויש אומרים, השם רואי לא יחסר. זה כוס חמישית. עכשיו, האשכנזים, רש"י, תוספות, רשב"ם, מחקו. שינו את הגרסה, אמרו, לא, אין, במקום חמישי כתבו, אחי גרסיאן רביעי. למה? כמו שהסברתי, כי המשניות, מהמשנה הראשונה פה, אתם רואים מפורש, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. לא כתוב חמישית, לא מוזכר רמז. לכן הרש"י, רשב"ם, תוספות, גורסים רביעי אומר לגדול. ואז הם מוסיפים, שצריך להגיד בכוס רביעית, מה שאנחנו עושים, גם הלל, גם אל הגדול. בעל המאור, יש בעל המאור וכל הראשונים. בעל המאור אומר, הוא גורס כוס חמישית. רק הוא אומר דבר אחד, שבאמת זה מחלוקת. המשנה זה תנא קמא אומר ארבע כוסות של יין, רבי טרפון סובר חמש. זה מחלוקת בין המשניה לברייתא. במשניות כתוב את ארבע, בברייתא יש חמש. אז הוא רק אומר שלהלכה, כמו סיף מוסתם עד משנה נגד ברייתא, הלכה כמו המשנה. זה שיטה אחת. רבנו הרמב״ם אבל, וכל הגאונים האחרים, הם הולכים אחרת. הם אומרים יש חמש כוסות. אבל, מה אבל? זה ההבדל. הם קשים הרי, אז למה לא הופיע במשנה? אומרים, כוס חמישית לשון הרמב״ם זה לא חובה כמו ארבע כוסות. נסביר למה זה דומה. זה שתי דברים שאנחנו, אתמול היה חבר שבת, עשינו בשבת, כמה סוד עשינו בשבת? שלוש, בסדר, לא פוסקים כמו רב חידקה, עושים שלוש, יפה מאוד. אבל יש לנו גם ארבע, נכון? מלא ומלכה, נכון? אנחנו דיירק ואל יעבור, עושים מלא ומלכה, סימן שיש שולחן ערוך, אנחנו מקיים שולחן ערוך, מסודם אדם שולחנו, פת. אבל גם מי שיודע את המשניות בפאה וכולי, בשבת, לעני כמה נותנים? שלוש סעודות, לא נותנים לו ארבע. למה לאו, זה מצווה חשובה מלא ומלכה, וכמובן כן, כמה שאתם מקפידים, ולחם וכולי. למה לא? בדיוק אותו עיקרון. בעצם יש מצווה ארבע כוס, ארבע סעודות, שלוש סעודות ולאו מלכה. אבל הסעודה הרביעית היא פחות חשובה משלוש סעודות, לכן לעני נותנים שלוש. אותו דבר אומר הרמב״ם, זה פשט המשנה. לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. ברור. לעני נותנים ארבע, אבל מצווה לא חובה. אם זה היה חובה, היו נותנים לו חמש. אבל אומר הרמב״ם, זה מצווה ולא חובה. ולכן, לפי הרמב״ם יש כוס חמישית, ולפי הרמב״ם זה אפילו מצווה. לא חובה, אבל מצווה. בסדר? אנחנו בעיקרון, השכונה אורך בדרך כלל פוסק, כמובן כמו מרן, השכונה אורך פוסק שאין כוס חמישית. זאת אומרת, אלא אם כן, חולה ויסטן יסתייב לשתות, אבל ככה בעיקרון אסור לשתות כוס חמישית. טוב. עכשיו נראה את תראו את האות ג' שזה עיקר הסוגיה. הסוגיה היא כזאת, בואו נעשה בקצרה. השאלה היא על החבר ארבע כוסות. מה הגדר? האם זה כמו חבר קידוש, שאנחנו עושים כל יום, עושים קידוש בליל שבת, שבעל הבית מקדש, יוצאים ידי חובה כולם בקידוש, שומע כעונה, או יש מצווה לכל אחד ואחד לשתות יין. זה התוספות בשלוש מתלבט בזה, בתוספות שם בצדיק עמוד ב', תראו קצת בשנייה. מה המצא די נותנים ואנם תורקים לעצמו, הוא תת כולם בסברה, הוא דמה ישנה אותו בקידוש כל השנה וכו'. תכף נראה בהמשך. כך הוא רוצה להגיד, בסוף הוא חוזר בו. אבל התוספות רוצה לנקוד בהתחלה שיכול להיות שארבע כוסות זה כמו קידוש, רק ארבע כוסות. כלומר, כמו בקידוש אנחנו כל שבת בעל הבית מקדש, כולם יוצאים מדי חובה, גם בארבע כוסות אותו דבר, רק בעל הבית מקדש, כולם יוצאים מדי חובה. אבל בואו נראה רגע את הגמרא בארבע, שזה מסביר את הכל. הנה, אמר רב יהודה אמר שמואל, תתלו בארבע, זה גמרא בקופחת עמוד א' במסכת. אמר רב יהודה אמר שמואל, ארבעה כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי מזיגת כוס חי, כוס יפה. שטען חי יצא, שטען בת אחת יצא, ישקע מהן לבניו בני ביתו יצא. שלושה דברים הגמרא אומרת, אני ממשיך הלאה. שטען חי יצא, אמר רב ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. שטען בת אחת, רב אמר ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. ישקע מהן לבניו בנותו יצא, והוא דאישתה רובה דקסה. יש פה שלושה דינים והגמרא מפרטת. דין אחד צריך להיות מזוג. מה הפירוש מזוג? נסביר בקצרה. בזמן חזל העינות היו חזקים מאוד. מי שזוכר את המשנה בברכות, שיש רבי אליעזר אומר שמברכים על יין חי בורא פרי העץ. הלכה לא ככה, אבל ברור שזה לא יין טוב. יין חי היה חזק מדי, ברור, ולכן היו ממצאים מסיימים בו מים, חייבים למזוג בו מים כדי שיהיה ראוי לשתייה כמו שצריך, אמיתי, מי שיודע אין צריך שתות עם מים. לכן המשנה אומרת לך תחילה שיהיה בהם כדי מזיגת כוס יפה, בסדר? זה היה בזמנם, היום זה קצת משתנה, היום שהיום לצערנו היה לך פחות, הרבה יותר חלש, ודרך אגב לכן
קצת יין.
מה?
בדרך כלל מים, שמים קצת יין.
לא, תראה, אני אגיד להסביר לך, חותני זה על אבא שלו היה ביקב, וכשהוא היה רב שצפת, פעם אחת הציעו לה זה על היקב שאבא שלו עבד שם, שהוא, כמו שאמרת, אז הוא הלך, קנה בקבוק יין, הביא זה משרד הבריאות וביקש שיבדקו מה זה מכיל, זה מכיל 100% יין. תיזהרו בדברים האלו, מאוד צריך להיזהר, תלוי איזה מקום, מאוד צריך להיזהר גם בדברים האלו. בעיקרון, רק נגיד את ההלכות. ההלכות הן פשוטות. ההלכה היא, היום, לפי שולחן ערוך, במחלוקת, זה מחלוקת מרן רמ"א בהלכות ברכות, שלפי רבנו השולחן ערוך צריך שליש יין, שתי שליש מים. זה גם יוצא מדי אפשר לדבר פרופר גפן. הרמ"א אומר אפילו שישית. בסוגיה, זה הכל בסוגיה בבא בתרא, נעזוב זה עכשיו. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לברכה וגם הרב מרדכי זצ"ל לברכה, שניהם אומרים, וכך נוהגים כל הספרדים היום, ש-50% כדי שדברך בורא פרי הגפן צריך 51% יין. הרי כתוב שולחן ערוך 33%, והם ספרדים כמו מרן פשיטה, אלא עינות חלשים היום, ולכן הם אומרים צריך 51%. ברור? זה ברור? בכל אופן, בזמן חזל, נעזור רגע לזמן חזל, היין חי צריך לי, יין חי הפוך, הוא לא אידיאלי, בסדר? אז כתוב, אבל הגמרא אומרת שטעו חי יצא, בדיעבד הוא יצא. דין שני, תקף בשטען בת אחת יצא, תקף נסביר מה זה בבת אחת. גם זה יש מחלוקת, האם בבת אחת הכוונה כוס אחרי כוס, הרביץ ארבע כוסות אחת אחרי השנייה, או אפילו בכוס אחת שלמה בכמות של ארבע כוסות. רב אמר ידי אין יצא, כן. ודבר שלישי, ישקע מהם לבניו בני ביתו, מאותו כוס, וישקע לבניו בנותו הקטנים, אשתו ובניו, מאותו כוס. הגמרא אומרת, והוא דאישתי רובה דקסה. ופה גם כן, תכף נדבר מחלוקת, מה זה רוב כוס? מה זה רוב כוס? האם הכוונה, נראה בתוספות תקף, כמו בקידוש, כמה צריך לשתות בקידוש? רוב רביעית, יפה מאוד. כמה צריך לשתות בהבדלה? כן, רביעית. למה רביעית? ברכה האחרונה, בדיוק. אז בואו נתקף נגיע להלכות למעשה, הוא יותר מוכר. אבל בעיקרון, גם קידוש, גם הבדלה, מדין קידוש ודין הבדלה, צריך רוב רביעית, לא לוגמיו. לא לוגמיו, שזה רוב רביעית. בסדר? פה כתוב רוב כוס, לא כתוב לא לוגמיו. בסדר? שאלה היא מה הכוונה, תקף נראה. ודין שין, אז בואו נראה. תראו רגע, קודם כל ברשי ותוספות רשב"ם, ואחרי נראה תוספות, ואחרי נראה את הרמב״ם. אומר רשי, תראו, כדי מכוס יפה, רוב הרביעית. תראו, כמו שהסברתי, רוב הרביעית, בסדר. שטען חי שלא מזגו במים, תסכלו מה רב אמר, לפי הגרסה שלנו, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. אז רש"י אומר, קודם כל, מה זה בת אחת? שימו לב גם בזה בדעת רש"י, דעת רש"י שלקח כמות של ארבע רביעיות בת אחת, שם אותם בכוס אחת, הרביץ מכה אחת את כל ארבע כוסות, בסדר? בכוס אחת. אתם רואים? ידי יין יצא, מה ביין חי, מה כתוב? למה? שתה ארבע כוסות, ידי חירות לא יצא, כלומר שאין זו מצווה שלמה. בסדר. עכשיו תראו ברשב"ם, שטען חי שלא מזגן במים יצא בבת אחת עירה ארבעתן תוך שחרה כף רש רשי, ולא נעירה ואפילו שותה בכלי אחד אפילו כוס אחד, אלא נעירה פה בבת אחת שלא עצר בשנתנו אלא שטען רצופים. לפי רשב"ם, מה שכתוב בטען בת אחת, לא הכוונה כוס אחת, אלא שאתה ארבע כוסות אחת אחרי השנייה, לא כמו אנחנו, כמו שאמרנו, קידוש, אגדה, ברכת המזון, הלל, לקח ארבע כוסות, כוס אחת, עוד כוס, עוד כוס ועוד כוס. בסדר? ארבע כוסות מכה אחת. בסדר? שימו לב עכשיו. השקע מהם ידי עין יצא, שאתה ארבע כוסות חוץ ליצא, כלומר אין בו מצווה שלמה, שאין חשיבות בין הזוג ואין מיות שלהם. כן, כן, בסדר. ידי יין יצא מצורת יום טוב, אבל ארבעה כוסות לא יצא. כתוב ככה, שתיים בבת אחת, נכון? אז זה הגמרא אומרת, רבה ידי יין יצא, ידי ארבעה כוסות לא יצא. מסביר הרשב"ם, ידי יין יצא משום שמחת יום טוב. בסדר? ידי ארבעה כוסות לא יצא, וכולם חשובים כוס ראשון ויותר, צריך לבוא שלוש כוסות על הסדר. מה אומר רשב"ם? וגם נראה את התוספות רגע באותה נקודה. נראה כיבוש רשב"ם, ידי יצא זה שפת יום טוב, כן? רובה דקסה, היינו כגלו לוגמיו, ומי הוא חצריה צריך לשתות רביעית. בואו נסביר בקצרה. קודם כל גבי רביעית, תוס מפורש אומר, רוב כוס זה הכוונה רוב רביעית. בסדר? זה הרוב. ואם הוא שתה רביעית, כל השאר יכול לתת לבניו בני ביתו. כלומר, שימו לב, רק אני תכף מדגיש, גם אתה מדבר גם על הלכה למעשה, צריך, היין צריך להיות לכל אחד רביעית. כשאתה שותה, רוב רביעית מספיק. ברור? עכשיו, יש פה בגבי שתי הדברים. שתיים בבת אחת, מסביר הרשב"ם וגם תוספות, ידי יין יצא, כלומר הוא שמח, שמחת יום טוב יצא, אבל ארבע כוסות לא יצא, כי הוא לא עשה את המצוות על היין. ברור, זה הכוונה. עכשיו, כשטען חי, בדיוק הפוך. איך הוא אומר פה? לגבי שטען חי, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. כלומר, זה לא מצווה שלמה, כסופו של דבר הוא לא נהנה. כך מסביר תוספות רש"י, תוספות ורשב"ם. עכשיו נראה מה אומר הרמב״ם, וזה בצורה מאוד יפה. תסתכלו בעמוד הבא ותראו איך הרמב״ם מסביר את כל הדברים האלו ואיך גרסתו הייתה. הנה תראו בהלכה ת', ארבעה כוסות האלו צריך למזוג אותם כדי שתהיה שתייה ערבה, הכל לפי היין ולפי דעת השוטה, ולא יפחות בארבעתן מרבית יין חי. סליחה, מרבית יין. שתה ארבע כוסות היום יין שאינו מזוג, יצא ידי ארבע כוסות ולא יצא ידי חירות. שתה ארבע כוסות מזוגים בת אחת, יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבע כוסות. אם שתה מכל כוס מעין רובו, יצא. מה הייתה גרסת הרמב״ם? גרסת הרמב״ם הייתה, ביין חי יצא ידי ארבע כוסות ולא יצא ידי חירות. שתה ארבע כוסות, יצא ידי מזוגים, יצא ידי חירות, ובבת אחת לא יצא ידי ארבע כוסות. מה אומר הרמב״ם? לפי הרמב״ם, וזה בדיוק מה שהסברנו, ועכשיו נבין את זה יותר טוב. ארבע כוסות, כמו שאמרת, תקנו אותם לכתחילה ארבע מצוות. והנקודה היא כפולה. צ... מצד אחד בן חורין, בן חורין שותה יין, כן, יין כמובן מזוג טוב, טעים, ואחד דברים תכף נראה הלכה למעשה, הכל לפי דעת השותה, כמו שהיה אצל החשברוש אותו דבר, כרצון איש ואיש, אדם צריך את היין שהוא אוהב, את היין שהוא אוהב אותו הוא צריך לשתות. נעזור רגע את המיץ ענבים, נדבר תכף על מיץ ענבים, ברור, אבל יין אמיתי, יש לך יין שאתה אוהב אותו, זה המצווה, זה בן חורין. אבל אתה צריך קיים בו גם מצוותיו יתברך, כמו שאמרנו, חתחילה התקנה הייתה, וזה הלכה הבאה, תראו בהלכה הבאה, שזה הלכתחילה, כל מצוות אינו מברך, תורש ברמב״ם, כל מצוות מברך עליה ברכה לפני עצמה, כוס ראשון קידוש היום, כוס שני אגדה, הוא מראה ברכת המזון, גומרת עליו תהלל, ואומר לה ברכת השיר. ברור? ולכן, אומר הרמב״ם ככה, אם אדם שותה 4 כוסות בבת אחת, אז מבחינת, איך הוא אומר את זה? יצא ידי חירות ולא יצא ידי 4 כוסות. כלומר, את המצווה של חירות שהוא שותה יין כמו בן חורין שותה 4 כוסות, הוא שותה 4 כוסות. מצוות 4 כוסות הוא לא קיים. ברור? כיוון שהוא לא עשה את כל כוס על מצווה. הוא שותה 4 כוסות בבת אחת, אז עוד פעם, מבחינת היין הוא יצא. מבחינת 4 כוסות הוא לא יצא. כשהוא עשה, שתה יין חי, 4 כוסות, יין חי, אז בדיוק הפוך. 4 מצוות הוא עשה לשתיית יין, אבל זה לא דרך חירות, כי זה חי, זה לא טוב, לא טעים, ברור? זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, בסדר? זה היסוד דברי הרמב״ם, שהרמב״ם מסביר, וכך גם גרסתו הייתה, זה, יש שתי דברים, יש שתיית היין ואת המצוות שלהם, מצוות, 4 כוסות. ולכתחילה, יין מזוג בזמנם, שהוא טוב, ועל כל אחד ואחד מצווה בעל פה נפשה. ולכן אם הוא שתה 4 כוסות בבת אחת, אומר הרמב״ם, תעשו להוסיף עוד 3 כוסות על כל מצווה ומצווה לשתותיהן. בסדר? ברור? זה פשט הרמב״ם, ועל פי זה עכשיו עוד דבר, דבר אחרון, וזה שימו לב בהלכה האחרונה, כתוב, שימו לב, בסוף הלכה ת', ואם שתה מכל כוס מהן רובו יצא. פשטו דברי הרמב״ם, ורואים את זה גם אני, להשוות בקידוש, שם אומר שתות מלוא לוגמיו, פה אומר רוב כוס, הבדל עצום. כי לפי הרמב״ם תלוי בכוס, אם אתה לוקח גביע גדול אתה שות רוב כוס, ברור? כי לפי הרמב״ם זה פשוט, וזה גם מה שהרמב״ם אמר בהתחלה, מה שהתוס הסתפק ברמב״ם, כתוב, תראו בהלכה הראשונה שם מיד, לפיכך בין אנשים, בין נשים יש לו תרפק רבה כוסות של יין. כלומר, לא יוצא בעל הקידוש אלא כל אחד ואחד בני הבית, כיוון שהמצווה כמו שאמרתי כפולה, זה לא לצאת את המצווה בשתייה ואז כמו בליל שבת, אלא כל אחד ואחד דרך חירות צריך לשתות יין, גם אנשים, גם נשים שאפיהם היו באותו הנס, ולכן כל אחד ואחד, הרמב"ם מפורש, כל אחד ואחד. עכשיו, מה שהסיפור המפורסם, רב ולוולה היה, הוא ואחיו היו, רב ולוולה רב מוישה, למלחמת העולם הראשונה, היו בזעיר אחת, באותה תקופה היה, לא היה מספיק יין, היה לכל אנשי העיר שם, לכל אחד היה יין ל4 כוסות לבעל הבית. עכשיו, הם התלבטו מה לעשות. כתוב בשולחן ערוך בתף פ"ב שאם אין 4 כוסות עושים בחמר מדינה, כמו קידוש, אין ברירה, עושים בחמר מדינה. האם לתת לכל אחד חמר מדינה או לא? והם הכריעו על פי הרמב״ם הזה שלא צריך. כי מה הם הסבירו? יש פה שתי דברים, כמו שאמר, יש את המצווה ויש את שתיית היין. ברור? המצווה, כך הסביר רב ולוולה, יוצאים בעצם היין, בעל הבית היה מקדש, מוציא את הרבים מדי חובה בקידוש למשל, גם בכוס השנייה, כוס בקדמון מוציא. אלא מה? יש מצווה לכל אחד ואחד לשתות יין. כל הנקודה היא יין, לא חמר מדינה. לא משנה עכשיו מה זה חמר מדינה, כן, הם מצפוחים או בזמנם כמובן בירה, כמובן חמץ, לא משנה בכלל, אבל מצפוחים, אני יודע מה, מצפוחים בטח לא משמח, ברור? אתה, יכול להיות שמצפוחים, כשאין לך יין, בליל שבת, אתה יוצא, אם זה החמר מדינה של אותו מקום, אתה יוצא בקידוש דרך מצפוחים. אבל כל הדין של חירות של ארבע כוסות אי אפשר, ואז הם הכריעו להלכה למעשה שברך לבעל הבית והוא יוצא את האחרים ידי חובה, שאין משמעות לחמר מדינה. ואז באמת הם עשו כשאין להם ברירה שרק לבעל הבית היה כל של קידוש והוא הוציא את כולם בארבע כוסות, כן? כי לא היה ברירה, לא היה לאף אחד יין, וחמר מדינה לא פותר שום דבר, כי כל הנקודה היא, זה משהו מלדוק מה שרמב"ם אומר, בעצם היה צריך בעל הבית לקדש ולהוציא את כולם ידי חובה. אלא מה? יש מצווה לכל אחד ואחד לנהוג דרך חירות, לשתות יין. אז חמר מדינה יכול לעזור רק למצווה, לא למצווה יושבים פה כבר בעל הבית.
איך יכול לצאת ידי חובה? אם זה עניין של שמחה, לא רוצה אותם ידי חובה.
לא רוצה אותם ידי חובה, אבל הוא אומר אין משמעות, אין משמעות לחמר מדינה. זה הכוונה, אתה צודק, להיות כוון. אבל בדיעבד שלהם אמרו לא... בדיוק, 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 בדיוק. לא יקנו כל חמר מדינה. זה בדיוק כך רב ולא הכריע הלכה למעשה ככה לפי הנקודה הזאת. בסדר? ברוך. טוב, עכשיו בואו כמה דברים הלכות לפי זה ונעשה קצת סדר בדברים לאט לאט. בואו נעשה קצת סדר הלכה למעשה כאלה כלי. כמו שאמרנו, בעיקר הדין, וזה פשוט גם פה, צריך לשתות יין. ראינו ברשבם שידי יין יצאו, רשבם אומר וגם תוספות, שמחת יום טוב. מיץ ענבים, אנחנו פוסקים, אנחנו, זה הרב אליושיב כמובן, אוויר, זה לא שמח. ואתם יודעים שהרב אליושיב מאוד החמיר במיץ ענבים, אפילו לשים טיפת מים. יש מוזגים לפעמים בקידוש, למתק וכו', לא מיץ ענבים. למה? מיץ ענבים זה לא יין. כתוב ומשמח, כתוב שם בשופטים, שמח אלוקים ואדם. נסוח המזבח, כמובן שמיץ ענבים פסול, וגם אדם זה לא משמח. תשתו 500 ליטר מיץ ענבים, זה אוויר. ודרך אגב, זה מה שאומר לאנשים, היום כולם לצערנו שותים מיץ ענבים, חנכים את החבר'ה, את הילדים, זה גם בריאותית. לאכול מתוקים, סוכר, 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 סוכר. והיום תשמעו ברדיו, חולי סכרת, 600 אלף אנשים במדינה חולי סכרת, זה גודל בכמויות. עכשיו משרד החינוך מתחיל ללחם בזה, בצבא מתחילים ללחם בזה, ומי שלומד קצת ליל הסדר, מצא, מה זה מצא? לחם עוני, קמח ומים, לא יין, לא מצנבים. לכתחילה, אני התחלתי בישיבה לחנך את החבר'ה, קידוש, הבדלה על יין. תתחיל להתאמן, תרים תורתך, לשתות יין. היום ראיתי מספרים, 90-99% מהחבר'ה לא שותים יין, לא מסוגלים לשתות יין. כתוב בברכי נפשי, אמרנו את מראש חודש, יין ישמח לבב אנוש. ודרך אגב, מרן הרב אליושיב אומר שגם מצנבים לא פותר מים, לחומרה. ברור? כלומר, כיוון שכאומר, גם לא נזוג מים, וגם יכול להיות שמצנבים אפילו לא פותר מים, לחומרה. כלומר, אתה תאכל משהו אחר, תברך שהכל וכו'. כי ברור שהיה לך תחילה, היה צריך לשתות יין. זה כמו שאמרנו, גם דרך חירות, וגם מה שהרמה אומר, הכל לפי דעת השוטה, מדובר על יין. עכשיו, ברור, עוד פעם, אנחנו מתירים היום הכל, מיץ ענבים חופשי חופשי, ואני אומר תמיד, עוד דבר נוסיף לכם, אתם מכירים את הגרם פורסם ברות, נכון? מגילת רות. כתוב במגילת רות, ותרא כי מתרמצתי ללכת, ותחדל לדבר עמה. אתם זוכרים את הסיפור של מגילת רות? נעמי חוזרת לארץ ישראל, ושתי הקלות שלה, רות ועורפה, אחריה באש ובמים. מה עושה נעמי? תחזירה אותם הביתה, תחזרו הביתה וכו' וכו'. בסוף רות ממשיכה ועורפה נושקת לחמותה והולכת, רות ממשיכה, נעמי ממשיכה, ושימו לב, הפעמים מה שלא עושים מה כתוב שם, זה הדבר הכי תמוע, הנה שווה יבימתך אל עמה ואלוהיה, שובי אחרי יבימתך. שימו לב מה היא אומרת לה. נגיד שהיא, לא נקרא אתכם לגיור של עורפה, היה גיור, לא היה גיור, גם מגויה אפילו, נגיד שלא התגיירה 100%, בסדר? למחלוקת, לא נקרא אתכם לכל הסוגיה. מה היא אומרת? שני ישב עם המתך אל עמה ולאלוהיה, היא הולכת לעבוד עבודה זרה. נעמי זורקת אותה לכל הרוחות. למה? היא אומרת לרות, גם את, תלכי אחריה. שימו לזה מה שכתוב בתורה, במגילת רות, אל עמה לא... ואז כתוב, ותרק זה מזה ללכת, ותחדל לדבר עמה. אז מה שאני אומר עכשיו לא בשם הגרז, אני מסביר הפשט. מי שיודע, הפשט הוא פשוט מאוד. גם בן התגיירה, בן לא התגיירה. נעמי פחדה שהבנות האלו, רות ועורפה, לא באות משום לשם שמיים, באות לבחורי ישראל, לזנות ודברים אחרים. ולכן מעדיפה שתחזור לעבודה זרה ולא תתקרב, לא תתקרב לארץ ישראל. הכי טוב כמובן שלא תעבוד עבודה זרה, אבל במצב הזה הרבה יותר טוב אשר תישאר שם. ולכן היא אומרת, אפילו לפני נמה שוב ואחרי וימתך. מה קרה פתאום השתנה העסק? זה הגרא אומר. ותרא כי מתאמץ ללכת ותחדל לדבר עמה. אומר הגרא במגילת רות. כלל, ברזל. כשדבר רשות או דבר עבירה, בריצה קרבית כולם. כשעושים דבר מצווה, צריך להתאמץ, כי יש יצרה. אתה רוצה לעשות דבר מצווה, תמיד יש לכם מישהו מתנגד. לכן, כשפתאום רואה נעמי את רות שהיא צריכה להתאמץ, סימן שהתכוונת לשם שמיים. בטקסט זה אומרת, מתאמץ ללכת, ואת יכולה לדבר עמה. במה דברים אמורים? אנחנו יודעים, גם בית המדרש, אנחנו לומדים, משקודים, קשה לנו. תמיד עייפים, תמיד וכו', אבל כמובן עושים את המאמץ. אתה רואה לפעמים, שבועיים עכשיו, כל השנה, יש אירועים, חתונות, צמחות, אוכלים, שותים, מגיע לסדר, כולם כואב את הבטן. פתאום קשה לשתות. מה? כל כך הרבה יין, טטטם. לכן אני תמיד אומר לאנשים, כשאני בא עוד פעם, בבית שלי, אני אחמיר את כל החומרות, כל מי שרוצה. כשאתה מדבר ביוחד למי שעושה סדר קצת יותר גדול וכו', וראיתי את זה בעיניים עשרות מאות פעמים, אם נותן להם את השיעורים, אתה עושה את החומרות, אתה תקן את המצווה לבד. ועדיף שכל עם ישראל יקן את המצווה כמו שצריך, מאשר תגיד להם לאכול כך וכך מצות, לתת להם שתות יין, שאף אחד כמובן לא ישתה לי יין, נביא רק יין, נעשה להם חומרות וכו'. נעשה להם את ה... אתם יודעים, יש שלושה שיעורים. יש 86 סמ"ק של רב חיים נאה, של חזון איש, כמה זה? 150, וכמה שלנו, של רב אלבלה? 175. אתם לא טוב לנו, אתם לא... היה לי פעם קרוב משפחה, שיעורה לפשיבה קטנה, החליט לעשות כל החומרות מאדרין, כוס ראשונה כמו רבל ולק, כוס שנייה. לכן אני אומר, וזה להלכה למעשה, לכן מי שצריך לשתות מיץ ענבים, אין ברירה, תן לו את מיץ ענבים. לכן אני אומר בעיקרון לחבר'ה, תתחילו להתרגל לשתות יין, לאט לאט תגדלו, תלמדו לשתות יין כמו שצריך, זה המצווה, עיקר המצווה. דבר שני, אני אומר תמיד לכולם, תשתו, תשימו קצת יין בתוך המיץ ענבים. כמו שאמרתי, ברשב"ם מדגיש שמחת יום טוב, בתוספות מדגיש, אז אם אתה יכול, תמזוג לפחות חלק יין, כדי שפחות יהיה קצת, או לפחות בכוס אחת, תשתה כמה אפשר. וכמו שאמרתי, וזה אני אומר עוד פעם להלכה, מחלוקת, אמרנו מחלוקת הרמב״ם והתוספות, האם זה רוב רביעית או רוב כוס. אנחנו מכריעים להלכה רוב רביעית. עכשיו, מה נפקמינה? שתי נפקמינות. קודם כל, אז באמת אני תמיד אומר לאנשים, וגם זה אחד דברים ליל הסדר, להתכונן. כל אחד, אמרתי, צריך שיהיה לו כוס יין אחת. כל בני הבית, כוס של 86 סמ"ק. אתה מבין, לפעמים מביאים כאלה כוסיות קטנות של, לא יודע, של יין חריף, זה לא יוצא מדי חובה. צריך שיהיה הכוס רביעית, ואתה שותה רוב רביעית. ברור? לא יתבלבל. השתייה, הכוס היא רביעית, ואתה שותה רוב רביעית. בסדר? הנה, תסתכלו בשולחן ערוך, ב-12. כן, רק רגע. אז אני לא בכוונה התחלתי מהכי קל. חתחילה, זה מה שכתוב. צריך לשתות כל הכוס. בדיעבד רוב כוס, בדיעבד מלוא לוגמיו, רוב רביעית. מה נפקא מינה? שאם מביאים לך כזה גביע, אז דרך שתת הרמב"ם לא תצא. כי תשתה רוב רביעית, אתה יוצא בתוספות וכך הלכה. כמובן יוצאים די חובה, אבל אם אתה רוצה לתת די כולם, אז אל תיקח כוס ענקית, תיקח כוס רגילה, ואז תשתה רוב רביעית, ויצאת רוב כוס, יצאת די חובה. ברור? כי לכתחילה אנחנו פוסקים כמו רבנו הרמב״ם והרמב״ן, שצריך לשתות ארבע כוסות רוב כוס. ברור? כי זה עוד פעם לפי הרמב״ם, הגדרה היא ארבע כוסות. ברור? כוס. ולכן אם הכוס היא גדולה, צריך לשתות רוב כוס. לכן אני אומר תמיד לאנשים שקשה להם לשתות הרבה, שיקחו כוסות יותר קטנים. ברור? ולכתחילה צריך לשתות רביעית כמובן, ואת כל הכוס אפילו, וזה כמובן אם אדם יכול וכו', צריך לשתות לכתחילה את כל הכוס ורביעית. אבל, כמו שאמרתי, אם קצת פחות קשה, אז כמו שאמרתי, רוב כוס, ואם לא, רוב רביעית. וכשאני אומר, כמו שהסברתי בהתראה, כשאני רואה את כל האנשים ואני אומר להם, אני עושה להם את החשבון, 86 סמ"ק, רוב רביעית זה 44, 45, 50, כמות לא גדולה, אז כל הגברים, כל הנשים, כולם, המבוגרים, צעירים, זקנים, כולם שותים בסוף את הכוס. ברור? אתה אומר להם את השיעור נורמל, כולם עושים את זה. אתה אומר להם, אתם רוצים מצנבים בכבוד, אין שום בעיה. דרך אגב, מה עושים, אדום או לבן? טוב, לא, לא, אתם פה כולם ספרדים פה, כעשו כנראה, עברו גיור לכבוד חג הפסח. מה כתוב ברמו? בדיוק, שתעלה אם לבן משובח, לבן עדיף. אל תראה אם כי יתאדם, זה מרן. לפי הרמו, אם הלבן יותר טוב, לבן. ברור? וגם גם אותו דבר גם ב...
לצבוע אותו קצת, זה זה?
כן, גם זו שאלה לצבוע יום, אז לא, בסדר, אין בעיה, אתה יכולה לצבוע, אבל צריך לדעת שאם הלבן יותר טוב, לפי הרמו, אשכנזים, לבן יותר טוב, ברור? עכשיו, עוד דבר אחר, עוד נקודה שנייה. כל מה שדיברנו זה על שלוש כוסות. ראשונה, שנייה, שלישית. כוס רביעית, צריך לשתות רביעית. מדוע? ברכה האחרונה, בדיוק. זה ההבדל בין החבר קידוש להבדלה. בקידוש אנחנו שותים רוב רביעית, אפשר אם מישהו רוצה כמובן שתי גם שם רביעית, למהדרין, בכיף, בשמחה רבה, אבל בהבדלה צריך שתות רביעית, כי יש ברכה האחרונה. כי בראש י' כתוב, או שאתה שותה כזית או רביעית. אם אתה שותה באמצע, אתה נכנס לספק. אז לכן, בקידוש יש בכל מקרה ברכת המזון אחר כך, ואתה לא, אז אין בעיה. בהבדלה שאין לך ברכת המזון, אז אתה צריך לשתות רביעית. ולכן להדגיש לאנשים בכוס האחרונה לשתות רביעית. ברור, זה מאוד חשוב לדעת. עכשיו עוד נקודה חשובה. זה הברכות. וזה גם אחד החידושים בכל הליל הסדר. כמו שאמרתי, המחלוקת מרן רמה. על איזה כוסות מברכים בורא פרי הגפן? לפי דעת מרן, רק על ראשונה ושלישית. שנייה לא מברכים. ברור? למה? אתה בכל מקרה בתוך הסעודה. מה אתה... אותו דבר רביעית, אתה מברך, אתה כוס רביעית, לא צריך, לא צריך. האשכנזים נוהגים כמו עריף והרמב״ם על כל כוס ברכה. מאיפה לקחו את זה? ולא מברכים, שימו לב, לא מברכים ברכת המצוות, מברכים בורא פרי הגפן. אז הנה אמרו בזה שתי הסברים. הסבר אחד, כי זה הפסק. הפסק, ההגדה עצמה זה הפסק, וההלל זה הפסק אחר כך. ולכן אנחנו עושים איזה. הסבר שני אומר עריף.
גם אם אדם חמים בראש?
כן. כי אסור לך, באמצע הגדה אסור לשתות יין, ובאמצע הלל אסור לך לשתות יין, לכן זה הפסק. כך אומר עריף. דבר שני אומר עריף, שכל חד וחד מצווה באפי נפשה. כלומר, יש הבדל בין הכוסות, והדוגמה לזה זה החתונה. יש חתונות, מתחרב כל החיים פה מי שהתחתן. כידוע יש ברכת אירוסין, ברכת נישואין. כמה הבדל ביניהם, כמה דקות הבדל ביניהם? 5 דקות. קוראים את הכתובה, אפילו היום השטויות של החבר'ה, שרים קצת, בסדר, עוד 7 דקות, בסדר? 10 דקות. אתה באותו מקום, באותו זמן, ולפעמים הערב צריך את שתי הדברים לעשות ביחד. בורא פרי הגפן, מחתן קלה, שותים, נמצאים באותו מקום, לא זזו מהמקום, מחים פעמיים בורא פרי הגפן. מה קרה פעמיים בורא פרי הגפן? זה בדיוק אותה נקודה, אומר רב שלמה זלמן, זה בדיוק אותה נקודה. יש ברכת הקידושין, שעושה אותה בשמחה, אתה מברך בורא פרי הגפן, אתה ברכת הנישואין, שזה דבר חדש, אתה עושה אותה בשמחה, מברך עוד פעם בורא פרי הגפן. ברור? אותו דבר בארבע כוסות, כמו שהדגשנו מקודם, 4 מצוות. קידוש, בורא פרי הגפן. כל שנייה, כמו שדיברנו מקודם, על ההגדה, אתה מברך... אתה מברך בורא פרי הגפן, שלישית ברכת המזון בורא פרי הגפן, ורביעית אתה מברך על הלל, אתה גומר את הלל בשמחה, אלה גדול ונשמת כל חי, אתה מברך כוס רביעית, מברך ברכה רביעית. רק דרך אגב, עוד דבר מעניין שלא התוודעתי אליו, אז המשנה ברורה מביא שתי אפשרויות. מתי מברכים כוס רביעית? מתי שותים כוס רביעית? בפשטות, אחרי הכל, שאתה גומר את הברכה, מומלך מולד תשבחות, או בוכה בשרי זמרה. אבל יש, המשנה הוא המביא, וכך גם בסדור אותה התפילות, וכך מרן הרב אלישיב היה עושה, היה גומר את, אומר את הפיוטים, ואחרי הפיוטים שודק את כוס רביעית. וככה, זה מתרוב משנה ברורה, ככה מרן רוטנברג היה נוהג, ככה מביא המשנה ברורה שיש דעה כזאת, שתורים את הפיוטים ואז כוס רביעית. אבל כמו שאמרתי, כוס רביעית, לשתות רביעית. שלוש כוסות, לשתות פחות מרביעית, אפשר רוב רביעית, וכוס רביעית, רביעית. בסדר? זה לגבי ארבע כוסות. עכשיו, עוד נקודה אחת שגבי ארבע כוסות, וזה גם מסובך קצת, כל ארבע כוסות אנחנו שותים באסבה, לא יש כוח, כל ארבע כוסות באסבה. אם לא שדינו באסבה הסתבכנו, לא נכנס לכל הסוגיה. אכן, כי כתוב בן שלישי ולא ישתה, ואתה שותה, איך שותים, בלגן. לכן אני אומר תמיד לאנשים מאוד להקפיד בארבע כוסות לשתות באסבה, כל ארבע כוסות שיטות באסבה. כי כמו שהסברתי מקודם, כל מה שחזל תקנו לנו, תקנו לנו את האסבה ואת הארבע כוסות, שלא נחשוב, זה דרך חירות לעבודתו יתברך. כל הליל הסדר זה דרך חירות לעבודתו יתברך. זה תמיד לזכור תמיד, זה היסוד של ההגדה, זה היסוד של הסדר. כל ארבע כוסות אנחנו שותים אותו באסבה, דרך חירות לעבודתו יתברך. לכן האסבה היא במצה ובארבע כוסות. ברור שיש, ולכתחילה כמובן יש אפילו בדיעבד לדעות, כי יש ספק, לא נכנס לך לכל המחלוקת, אבל בעיקרון לשתות בהסבה את ארבע הכוסות, זה הנקודה מכתחילה, לשתות בהסבה. גבי, מה, עוד דבר אחרון, בסוף ההגדה. אנחנו עושים גם חבר כוס של אליהו הנביא. למה עושים כוס של אליהו הנביא? צריך לגמור, תגיד לי מתי. אם מישהו רב הגיע, תגיד לי. מה זה כוס של אליהו הנביא? למה עושים כוס של אליהו הנביא? לא. יש, זה גם, אבל בואו קודם כל נתחיל מהמשנה הברורה, נתק ונוציא את כל ההסברות. המשנה הברורה אומר, וזה יש פה משנה ברורה, הרמ"א אומר, צריך לפתוח את הדלת. למה פותחים את הדלת? ליל שימורים, ליל שימורים הוא, ואנחנו עושים, תכף נראה איך ערוך השולחן אומר, וככה אני מקווה שאתם גם עושים כולם. כתוב ככה, הנה פה, מי הוא, הנה איפה זה? סליחה, הנה פה. יש אומרים שמו שפוך למה כולו לנו ולפתוח הפתח כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על הגויים. אומר המשנה ברורה, ואין מתיירים משום דבר ונוהגים באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובין, וקוראים אותו כוס של יהו הנביא, לרמז שאנו מאמינים שכשם שגם יתברך מצרים, הוא יגלנו עוד וישלח לנו את אליהו הנביא לבשרנו. ברור? זה כוס של אליהו הנביא. ברור? כוס של אליהו הנביא כפשט, המשנה הברורה אומר, חדק נגיד את הסברות שלכם, מה שאומרים האחרוני זמננו, אבל קודם כל המשנה הברורה אומר, זה חלק מהליל שימורים. ברור? שאנחנו מאמינים שכשבו הוא גל אותנו אז, יגל אותנו היום. עכשיו, מה נפקמינה? ברוך שולחן כתוב, וככה מרן רב יושב עושה וככה נוהגים, פותחים את הדלת גם ליל שימורים וגם אומרים ברוך הבא, אומרים לאליהו הנביא ברוך הבא, מכבדים אותו ברוך הבא. ברור שאליהו הנביא בא לבשרנו, אנחנו יודעים שאליהו הנביא בא, וככה מנהג ברוך שולחן כותב את זה, וככה מרן רב יושב עושה להגיד ברוך הבא. עכשיו עוד דבר, אז יש אומרים שכוס של אליהו זה הכוס החמישית, אנחנו מסתפקים האם כמו הרמב״ם או כמו הראשונים האחרים, לכן שמים אותם ולא שותים. עכשיו, מה עושים עם הכוס החמישית? גם זה צריך לדעת ידע כללי, מה עושים עם כוס חמישית? מה עושים עם כוס של אליהו הנביא? מכסים אותה כמובן אחרי הסדר, משאירים אותו למחר לחבר קידוש. ברור? עושה מצווה אחת, מצווה אחרת לא עושה. ככה מנהג שבכוס החמישית עושים קידוש למחרת בבוקר. ברור? זה בסדר, זה המנהג של כוס של אליהו, למחרת בקידוש שותים, עושים את הכוס של אליהו הנביא. עכשיו, למה אומרים שפוך חמתך? ואומרים את זה, אומר הר"ן, הר"ן מביא את זה בפסחים, למה אומרים שפוך חמתך? כי בגמרא כתוב, וזה גם דבר מעניין, נקודה חשובה, ארבע כוסות, למה שותים, למה ארבע כוסות? כנגד והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה פירוש אחד. פירוש שני וירושלמי בפסחים, זה כנגד ארבע לשונות של תרעלה על הגויים, ולכן אנחנו אומרים שפוך חמתך על הגויים, שממונה שלמה, לכן לפני הכוס הרביעית, סוף הארבע כוסות, שפוך חמתך על הגויים שלא ידעוכם, כי אכל את יעקב ואת נביאו ואת שמו. ברור שזה לכן זה מיד אחרי ברכת המזון, אז בסדר. עכשיו, דין אחרון, מה מותר לשתות אחרי ארבע כוסות? כמו שאמרנו, המרן שולחן ערוך אוסר לשתות כוס חמישית, רק הוא אומר שאם אדם חולה או שואיסטי נותר בלשתות, יכול לשתות כוס חמישית, יאמר על הלילה גדול. אבל לכתחילה, מרן אומר, ורמה מסכים איתו, הרון הרשה לשתות יין אל המים, אומר הרמו, וכל המשקים דינן כיין. כלומר, לפי מרן השולחן ערוך, אחרי ארבע כוסות אסור לשתות שום דבר, רק מים. והמשנה ברורה מתלבט, למה? כלומר, למה זה אסור? יש אומרים שזה בגלל שהוא צריך לספר את הצהריים כל הלילה, ואז לפי זה יותר שמשהו שלא משקר מותר. יש אומרים שישאר טעם מצה בפה, ומשנה ברורה מתלבט בזה, ולכן אנחנו אומרים, מסתימה דברי המחבר, מה שמדם להחמיר בכל הנטעמה. ובסוף כתבו האחרונים שכמובן אם צריך או רוצה לסיום כל הלילה, רוצה איזה כוס קפה, יש מתירים בשעת חק. ברור, אבל כתחילה, אחרי ארבע כוסות שום דבר אסור לשתות, רק מים. ברור, כי זה
תחילה בגדר מים?
מים?
הסודה לא?
אולי סודה, כתוב על סודה, זה נכון, סודה שום דבר.
מה?
מה? לא, נעזור אותי. ואני אומר עוד פעם, תזכרו, אל תבלבלו, חלק מה... אני עוד דבר אחד, לא קשור לבא כוסות, אם אני יכול להוסיף הלכה אחת, שאני צערנו הכי חמורה היום בפסח, שאנשים אוכלים חמץ בפסח, מהדרין, כזית חמץ מהדרין. כשאני כל שנה שומע את זה, ולפני 20-30 שנה לא היה דבר כזה. היום אוכלים, זה נקרא נשנש, נשנשים הכל. הולכים למלונות, ועד צריך היום משוגות קרות לפסח, יטריות קשורות, פיצה קשרה לפסח, ופלים, בייגלה, הכל. ומה קורה? לצערנו בסופרים הכל ביחד. אז אתה קונים בליל הסדר, גם שיגעון, אבל קונים עוגות, חמש עוגות, עוגה הראשונה מסתכלים, כאשר לפסח. השנייה, חמץ לפסח, אוכלים את זה, ואחרי שאוכלים רואים שזה לא קטניות ולא תערובת קטניות, חמץ גמור מאדרין. לכן אני אומר תמיד לנו, תסתכלו על ליל הסדר. מה הנקודה של הסדר? כל עניינו של המצה, לחם עוני, תתרגל להסתפק במועט. אז עוד פעם, אנחנו שותים יין, אוכלים בשר, כמובן מברכים על האכילה, אבל לא להגזים, ברור. והיום אני אומר תמיד לאנשים, הלכה למעשה, אני בבדיקת חמץ, חוץ מהשני בודק את הבית, אני בודק מוצר מוצר, אבקות מרק. אתה רואה, צריך זכוכית מגדלת לראות מה חמץ ומה כשר. אז גם נשותינו, אנחנו בעצמם לפעמים קונים בסופר, אנחנו בעצמם מתבלבל, קונים כמה, ראשונה כשר, השני חמץ. והכל מגלול אותו נקודה שאנחנו היום, כאילו, ואני תמיד אומר לנו, כל העדות בישראל, כולם, מרוקאים, טונסים, תימנים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, בפסח החמירו. מדוע? אני תמיד גם מדגיש את זה. כתוב במשנה באבות, ועשו סייג לתורה. המשנה אומרת, עשו סייג לתורה, אבל מי שיודע, גם התורה עשתה סייג לדבריה. דוגמה, חוץ מחמץ, אני אדבר על חמץ, עריות, נקרא את זה בפרשות השבוע הקרובות. יש איסור כמובן קראת, מתאבדים, אשת איש, נידה, אלף דברים ואחד. ויש איסור לאו לפי הרמב״ם, לא תקרבו לגלות ערווה. חיבוק ונישוק, למה זה? הרחקה שהתורה עשתה כדי שאדם לא יגיע לעבירה עצמה, שזה יותר קראת וחמור. אותו דבר בפסח, אותו דבר בדיוק, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מאה מאה. קראת. והתורה באה במיוחד גם שהחומרה של הכרת, גם החומרה כידוע שאנחנו אוכלים כל השנה כולה את הלחם, זה לא כמו חס שלום חזיר שלא לא ראינו, לא ידענו, לא שמענו על דבר הזה בכלל, בחיים לא ראינו את הדבר הזה, פה אתה כל השנה. לכן באה התורה ואמרה, בא להיראה ובא להימצא. התורה עשתה סייג לדבריה, לאו, בא להיראה ומצא כדי שלא תגיע לאכילה. התורה עשתה אחרי זה, תשביטו אך ביום הראשון, תשביטו סור מבתיכם. באו חז"ל והחמיאו אחרי זה בדיקת חמץ, ביטול חמץ וכו' וכו'. ולכן מעולמי אותנו חז"ל, בפסח מחמירים, בפסח, ואתה רואה את זה בעיניים. היום שהתחילו להקל חופשי חופשי חופשי, אתה שומע כל שנה, אני מתבורב שומע כל שנה סיפורים, בכי אני שומע. נשים אוכלים בליל הסדר חמץ מאדרין, לא כמו שאמרתי קטנית, תערובת קטנית, אכלת לפתית, ואני לא... שגם אנחנו... מי שמחמיר מחמיר, מי שמקל מקל, שזה תערובת של קטניות, אתה אוכל חמץ גמור ולא כמו שאומר תערובת חמץ. לכן אני אומר באלף עזרות, כל מה שאתם מכניסים לפה הכי טוב, כל הדברים לזרוק. אצלנו בבית שום דבר תעשייתי לא נכנס, שום דבר. אבל גם אתם רוצים להכניס ב-500 עיניים, אבל דברים שכל הדורות לא אכלו. מה... והיינו, אמא בבית הייתה עושה עוגות, אנחנו עדיין אוכלים טוריאלד, אני זוכר עוגות קוקוס כזה, אתה יודע, היום אתה חייב לאכול את ה... וגם אני אומר תמיד, והגעת לבנך, מה אומרים לך? הילדים, דיר בלק, שבוע אחד לא יכולים לאכול, הם צריכים נשנש, גם את הבריאות שלהם הורס, גם את הנשמה שלהם אתה הורס, והגעת לבנך ואתה מאכיל אותם כל הדברים האלו. שבוע אחד לא יאכלו, מה קרה? מה יקרה? הכל באותו, אני אומר את מה שכתוב בגמרא בשבת, ידי נשים רחמניות וכו', מי שמחבס את צועת זמנה בשבת, אותו דבר. חבר'ה, תרגעו. את והגעת לבנך, כל הלילה לסדר, אתה רוצה שהבן שלך יהיה קדוש וטהור, למה אתה מאכיל אותו כל הדברים האלו? ואז אתה בסוף גם בא לאכול, בסוף אוכלים חמץ. ואני אומר תמיד, תיזהרו, כל שנה אני שומע את הסיפורים האלו שאנשים אוכלים חמץ מאדרין, ומה יעשה הנער ולא יחטא? כי הכל אותו דבר. הגמרא אומרת שם, אתם מכירים את הגמרא גם פסחים שם, אסור ללוש יישא בחלב. מה מותר? כן, תורה. יש שם שתי פירושים קצת, והוא עשה את זה בצורה מיוחדת. אבל היום הכל אותו דבר, בדיוק אותו דבר, אתה בסוף בסוף לא מדבר, הגעת אל בנך, מספר פתיעת מצרים ואוכל חמץ מאדרין. לכן אני אומר לנו אחד דברים, שני הדברים ביחד, החמץ והמצה, הזהירות, ואני אומר לנו גם בכלל על כל הנקודה שגם של כל העולם הערבי של ימינו, ובזה אני גם מסיים. כל הסדר אומר לנו, מלחמה. עם ישראל, כל תרבות המערב, כל התרבות של עד מצרים, אי אפשר, need possible, הם שולטים, כל הצעצועים, כל הפלאפונים, כל התרבות, כל הקדמה, נגד עם ישראל. ועבוד. בא משה רבנו, בא אברהם אבינו והופך את הכל, בא הקדוש ברוך הוא ולא הספיק בצקם להחמית עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא וכו'. זה ליל הסדר, זה יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות עולם, מנצחים את כל העולם, מנצחים את כל הטבע וחיים בקדושה. וליל הסדר, שימו לב, זה לא יום כיפור, אוכלים ושותים, ארבעה כוסות, שתי ברכות על אכילה, על אכילת מזון מרור, ובית המקדש היה קיים, ארבע ברכות, על אכילת זבח, אכילת פסח, אכילת מצה, אכילת מרור, אוכלים, אבל אוכלים בקדושה, קדש. כל הנקודה של עם ישראל, שאנחנו יכולים לקדש, שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, זה ליל הסדר, הלילה הגדול ביותר, ואתם יודעים מה ש... גם אחד דברים אף אחד לא שם לב, מתי בני ישראל עשו ברית מילה שם באותו זמן? מתי הם עשו שם במצרים? מתי הם עשו ברית מילה? מה? כתוב ברש"י על התורה בלילה, ליל תתוו, הם לא רצו למול עד שקדוש ברוך הוא הוציא שם. וזה מה שהפסוק אומר, איך זה כתוב? כך אומרים המפרשים, לילה, כתוב בקופלמת בתהילים, לילה כיום יאיר. הלילה, זה מה שהפסוק אומר, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור. מה זה ביום? זה בלילה. בשעה שמצא מרום נוחים פניך, זה יום, זה לילה, כל הנקודה, ליל שימורים, מה זה ביום ההוא? זה לילה שהוא מדרגת יום, ליל היציאה, יצירת עם ישראל, ומכאן, כמו שהתחלתי בהתחלה, העבר, ההווה והעתיד, אותה מלחמה שלנו, וגם שימו לב עוד נקודה אחת, צא ולמד, ארמי עובד אביו ארץ מצרים ושם גוי גדול עצום ורב. מה הקשר ביר הנשר? מה זה ארמי עובד ארץ מצרים? מה זה? אומר הנציב ככה, מה זה ארמי עובד אביו ארץ מצרים? וצא ולמד. יש, אומר הנציב, יש פה קושיה נסתרת. למה? כתוב הוא אומר, הרי ואיש העמדה, מה זה איש העמדה? אותה הבטחה אלוקית, נכון? 400 שנה. מה כתוב שם? וגר יהיה זרחה בארץ לא להם. אז שואל, כאילו קשה, קושיה נסתרת. מה הקדוש ברוך הוא עשה עם יעקב אבינו? הוריד אותו ללבן, החזיר אותו, הביא אותו אחרי זה למצרים. תשאיר אותו ללבן, 400 שנה, מה הבעיה? 210 כל החשבון. למה את הסיבוב הזה? אומר הפסוק, ארמי עובד אביו, צא ולמד, שלבן ביקש לעקור את הכל ופרעה גזר על הסחרים. אנחנו היינו בעולם של ימינו עם הסרטים והקשקשת, הראו לך את חבר פרעה, לוקח ילד מהבטן של האימא, הורג אותו אחד אחרי השני, אלפי ילדי ישראל, רשע הכי גדול בעולם. לבן, החבר לבן, מה עשה הצדיק הזה לבן הארמי? ניסה לרמות אותנו, קיבלנו גם את רחל ולאה אשר בנו שתיהם בית ישראל, זכינו ליהודה, לוי, ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, מה יותר הרווחנו? ניסה לרמות בכסף, גם זה הצלחנו, הקדוש ברוך הוא עוזר וכו'. אז מה לבן, שימו לב, צא ולמד, אומר לנו בעל ההגדה, תסתכל, שלבן ביקש לעקור את הכל. מה אומר לנו בעל ההגדה? תסתכל, תבין, אם לבן הארמי היה, לא היה עם ישראל, הארמי עובד אבי, לכן וירד מצרים. היינו שרים מודור אחד, הבנות בנותיי והבנים בניי, ואז נשארים שם, כמו שאתם זוכרים את הסיפור, שיעקב ברח ולבן בא להחזיר אותו, רק כשבור הוא כמובן נתערב, לבן רצה להחזיר, ואז עוד דור אחד, אין עם ישראל, הארמי עובד אבי. צא ולמד, אומר לנו היום את המלחמה שלנו היום. יש לנו שתי מלחמות עם כל אויבי ישראל, אלו שכנים שלנו פה, כל שונאי ישראל למיניהם, ויש לנו את המאבק הרוחני. צא ולמד, ומה יותר חמור, אומר לנו בעל ההגדה, מי יותר חמור? לבן הארמי שביקש לעקור את הכל. מלחמה היום על הצעצועים, על האייפונים, על כל התרבות, על כל האכילה, כל הנשנושים, כל זה המלחמה שלנו היום. ואנחנו לומדים מיציאת מצרים, זה כל יציאת מצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ברגע אחד לא הספיק צריכים להחמיץ. אפשר לנצח, ננצח במלחמות האלו, באותו מה שאנחנו מתחילים את סדר ההגדה. שכל ההגדה היא לא העבר אלא העתיד, כל ההגדה היא לשנה הבאה בירושלים, השתה הבדל לשנה הבני חורין, אומר לנו כל אל הסדר, אנחנו יוצאים, כמו שהתחלתי בהתחלה, יוצאים מעבודתו התברך, מעבדות מצרים לעבודתו התברך, מקדשים שם שמיים, מנצחים את הטבע, מנצחים את העולם, מוסיפים קדושה, וזה הכל הסדר. קדש, מתחילים בקדש, מסיים בנרצה, שהקדוש ברוך הוא ירצה את כל מעשינו, נזכה לבנות את ארץ ישראל כולה, בניין התורה בארץ ישראל, בניין ירושלים, במהרה בימינו.
תודה רבה רבה לרב, כבוד הרב, שמת זיכרתם דברים מאוד מיוחדים, שילוב של מוח ולב בצורה ישירה, אני חושב שכולם קיבלנו מזה, ושוב גם יתר כוח לרב על הטרחה הגדולה שבאה מרחוק, יישר כוח, שיזכה לכל מהזבחים, מהפסחים, דבר השם עד השנה.